מעניין.
מה, זה זר אחי? הפודקאסט שלך מתחיל באופן אוטומטי?
מה?
זה נדלק מהשעון, השעון הדיבר.
שלום, וברוכים הבאים ל-Hard Reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
אני שי אוליבר, מהנדס DFT ומטליסט מושבע.
Oh yeah!
שי, בוא נצא קצת מעולם הצ'יפים.
לאן אלך? לים? הקיץ כבר נגמר אחי.
הכיוון נכון, הסמנטיקה לא. בוא נדבר על בורדים.
Surf's up, dude.
האורחים שלנו היום הם משה דבילנסקי ואורן רוסו. הם מהנדסים מנוסים עם למעלה מ-25 שנים בתעשייה. שלום וברוכים הבאים. תודה רבה שהסכמתם לבוא להתארח.
בכיף, תודה רבה.
שמחים לארח אתכם. אנחנו נשמח לשמוע מעט על הרקע שלכם, ואם תוכלו לספר על עצמכם,
בכיף, בשמחה. אנחנו פה כדי לשתף מהידע שלנו, מהניסיון שלנו. אני ומשה חולקים המון שנים, חלקם ביחד, חלקם חלק מהשנים גם בנפרד, ונוכל לשתף בידע שלנו, וזה יהיה אולי ככלי עזר להרבה מהנדסים צעירים שנכנסים לתעשייה. זו התרומה שלנו לתעשייה.
מעולה. תוכלו לספר לנו קצת על הקריירה המקצועית שלכם, קצת על הרקע שלכם.
כן, אז שמי משה דבילנסקי, בן 54, נשוי ללבנת, אבא לארבעה בנים, אופק, מאור, סער ושחר, גר בגני תקווה. כל הילדות שלי עברה בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע. תיכון מקיף א' למי שמכיר את באר שבע, מגמה ביולוגית, לא היה לי קשר בכלל להנדסת חשמל, לאלקטרוניקה, חשבתי יותר על כיוון של ביולוגיה. עם השנים עברתי והתקבלתי להנדסת חשמל, למדתי בבאר שבע, תואר של הנדסת חשמל ומחשבים, אחרי זה המשכתי לתואר שני במנהל עסקים. קריירה, אורן, אתה רוצה לספר קודם על עצמך או שאני על הקריירה המקצועית?
כן, אז אני אורן רוסו, אני גר בצור הדסה, אני נשוי לשירן, אנחנו ביחד מגדלים שישה ילדים, בנישואים שניים, לא להיבהל, לא את כולם ילדנו. הקריירה שלי בעצם מתחילה מגיל מאוד צעיר, אני מאוד הייתי סקרן לעולם האלקטרוניקה, באתי בתור ילד, כילד שפירק טלוויזיות, התחשמל ונכנס לראות אם יש אנשים בחלק האחורי של הטלוויזיה. משם הסקרנות שלי לא פסקה, אבל ההורים שלי חשבו שזה לא מספיק חשוב, ורשמו אותי לישיבה תיכונית. לאחר השירות הצבאי שלי כקרבי, אני פשוט הלכתי ללמוד עם חבר הנדסאי אלקטרוניקה, תוך כדי שאני עובד כמתכנת בבנק בכלל, אני מוצא את עצמי נמשך שוב לקטע האלקטרוני, אני רואה את עצמי נעובר במחשבים שם, מתקן מחשבים, עוזר שם לצוות הטכני, והתחום של הנדסה אלקטרוניקה הוא לא מסביע אותי, אני מתחיל לעבוד באינטל כמהנדס ציוד, ומשם אני יוצא ללימודים במכון הטכנולוגי בחולון, וממשיך בעצם את הקריירה שלי אחר כך בתעשייה, גם תוך כדי לימודים וגם בסיום הלימודים.
מרשים אורן.
בהחלט, בהחלט מרשים.
אז אני שונה אולי קצת מאורן, הגעתי למקצוע הזה די במקרה, ותוך כדי עבודה התאהבתי בתחום הזה. האמת שעברתי גם, יצא לי לעבוד גם כבורד דיזיין, וגם אחרי זה להתגלגל לעשות FPGA'ים. סיימתי כמו שאמרתי בבאר שבע. אחר כך התחלתי לעבוד באלטה, שזה תעשייה ביטחונית באשדוד, עבדתי שם כ3 שנים, שם עבדתי כבורד דיזיין בתחום של עיבוד אות, זה היה כרטיסים מאוד מאתגרים, מרובי DSP. שם בעצם גם למדתי את המקצוע, כי שגמרתי את האוניברסיטה באמת לא נעים להגיד, אבל לא ידעתי כלום מה צריך לעשות תכלס. את התכלס לא ידעתי, כל תיאוריה, אבל היה חסר לנו תכלס. אחרי אלטה, אחרי 3 שנים, עברתי לחברה שנקראת אינווייב, תחום אחר, תחום של תקשורת. אותה חברה אחרי זה הפכה להיות ECI. בחברה הזאת גם כן עשיתי בורדים מבוססי CPU ו-FPGA. בחברה הזאת יצא לי לעבוד ב-FPGA. עבדתי שם גם שנה, שנה וחצי FPGA. תכננתי פילטרים דיגיטליים ב-FPGA. אחרי זה נסגר התחום שלנו, סגרו את הפרויקט, חיפשנו עבודה, הגעתי לחברה בשם X-Light, סטארט-אפ שישב פה באזריאלי קרוב אליכם. שם זה היה תקופה של הבועה, של האופטיקה, קמו מלא חברות של אופטיקה. אני אמרתי שאני חייב להיכנס לתחום הזה, וכבר הייתי בעולם של ה-FPGA, חזרתי לעולם של ה-Board Design, חברה בשם X-Light, היה לה פוטנציאל גדול, היה שם דוקטורים ופרופסורים מאוניברסיטת בן גוריון שליוו את החברה. חברה בזבזה הרבה כספים, בסופו של דבר הייתי צריך לחפש עבודה אחרת. הגעתי לסקופוס, שם גם פגשתי את ידידי אורן, חברי. שם עבדתי על פרויקט צבאי בהתחלה, גם כן מבוסס DSP ו-FPGA. ושם יצא לי לעשות גם FPGA וגם בורדים ומשולב ביחד. לאחר כמה שנים החברה הזאת נקנתה על ידי הרמוניק, ועד היום אני עובד שם. כרגע מנהל צוות קטן של חומרה ומנהל פרויקטים, וזה מה שיש לספר על הקריירה המקצועית. עוד משהו קטן, אני בא כדי להשאיר את שעות הפנאי שלי, אני גם מרצה בלוטל בערך כ10 שנים, קורסי ערב, שבערך 3-4 חודשים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, למהנדסים מתחילים.
איזה יופי.
באיזה תחומים?
בבורד דיזיין. כל ההרצאות של בורד דיזיין.
אוקיי. אורן, רוצה לספר לנו על הקריירה שלך?
בהחלט. הקריירה שלי הרבה יותר משעממת משל משה. אולי בגלל השנים ככה שחלפו, והמעבר של משה מבאר שבע וכו', אבל... אז אחרי שסיימתי למעשה את הלימודים, אז הלימודים שלנו כהנדסאי כן נתנה לנו פרקטיקה, אבל לימודי הנדסאים נתנו לנו הרבה פחות ידע תיאורטי, והלימודים בחולון נתנו לנו גם ידע תיאורטי, וביחד עם הנדסאים הרגשתי שיש לי מה לתרום דווקא בפרקטיקה, בבורדים. התחלתי בחברת אורקית, די במקרה, חבר הביא אותי לשם, לפתח מבדקים. התחלתי בפיתוח מבדקים, כרטיסים, ג'יגים, שיעזרו לבדוק את הכרטיסים שאורקית מפתחת. אורקית היא חברת תקשורת מהגדולות שהיו בזמנו, היא העסיקה מעל 500 עובדים בנחלת יצחק, כאן מעבר לכביש. אורקית התעסקה בשדרוג העברת נתונים, על גבי חוטי נחושת, היא שדרגה את הקווים למה שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, ADSL, שגם זה הולך ונעלם. למעשה זה שבר את החוק של שנון ונייקוויסט, שקבעו שאי אפשר להעביר יותר מכמה קילו באוד על קווי הנחושת, והם הצליחו לעשות את זה על ידי העברה דיגיטלית, קידוד דיגיטלי. אז עסקתי שם בפיתוח מבדקים לכרטיסי התקשורת, עבדתי שם עד 2002, שזה למעשה 4-5 שנים, ומשם מיד מצאתי את עצמי בסוף הבועה עם גל פיתורים מטורף. אורקית התקבצה לכדי 70 מהנדסים, אורקית פתחה את קוריג'ן, שזה בעצם תחום אחר של העברה של דאטה בבקבון על ידי כרטיסים מאוד מאוד מהירים, High Speed Design, שכלל ג'יגאביט אינטרנט וקצבים מטורפים. הקצבים האלה עוד היו חדשים לכולנו, הרכיבים היו חדשים לכולם, הכלים היו חדשים, אבל בכל זאת הצלחנו לעשות כרטיסים. אולי לימים אני אספר שלפני 3 שנים נשלחתי למשימה אחרת בדרום קוריאה, וראיתי את הכרטיסים האלה במרתפים בדרום קוריאה, מושיק, מעבירים, מושיק זה משה, מעבירים, מעבירים, מעבירים תקשורת ברכזות של דרום קוריאה. זה ריגש אותי מאוד. אני יכול לספר שאחרי קוריג'נט למעשה חיפשתי עבודה, ואפילו מצאתי את עצמי 3 חודשים כמהנדס דיאגנוסטיקה במוסך של צ'מפיון. הלכתי לתחום אחר, אמרתי, ההייטק הזה הוא לא יציב, ואני מחפש משהו קצת יותר בריא ויציב. הייתי שם מספר חודשים, אבל זה לא ליצור, זה אין את חדוות היצירה, כי אתה בעצם מדבק מכוניות שמישהו אחר עשה, אמנם דברים חכמים, וזה היה כדי לעבור איזושהי תקופה. ומיד נקראתי לדגל על ידי סקופוס, היו שם הרבה יוצאי אורקית, ונקראתי לדגל והתחלתי לעבוד בסקופוס למעשה 14 שנים, של מעבר בין תחומים, כרטיסים משובצים CPU, של מוטורולה, של IBM, כרטיסי דחיסה, כרטיסי אודיו, סאונד, RF קצת, עסקתי עם כל מגוון הפיתוח, הרבה הרבה כרטיסים, זה היה בית ספר מצוין, היה גם מורים טובים, כמו מוישיק, וחברים נוספים בתעשייה, ולאט לאט התקדמנו, בנינו, בשנת 2014, סקופוס נקנתה על ידי הרמוניקות. קודם לכן, הרגשתי שהחברה עוברת לקיסריה, אני ירושלמי, הנסיעות לא יכלו, לא יכולתי לשאת בעול הנסיעות, אז לא עבדו מהבית כמו היום, לא הייתה קורונה, שמחתי, לצערי, ובסופו של דבר, החלטתי שאני רוצה להגשים חלום. תמיד היה לי איזשהו חלום להתחבר לקטע הרפואי, ולעסוק בתעשייה הרפואית, ולא ידעתי איך להגיע לזה. לא, רופא אני לא יהיה, אבל לתת לרופאים את הכלים, איך להסתכל על הפציינט, זה תמיד היה החלום שלי כשהייתי מגיע לבית חולים ורואה את המכשירים האלקטרונים האלה, זה תמיד ריגש אותי, מה יש בפנים? איך זה עובד? איך המהנדסים האלה מתכננים את מה שיש בפנים? מאיפה מגיעים הרעיונות? ומצאתי את עצמי בתעשייה הרפואית, חיפשתי חברה רפואית גדולה שבה אני אוכל להתברג, והיום אני כבר, עד היום למעשה מ-2014, אני כבר 8 שנים במטרוניק, חברה גדולה שמעסיקה עשרות אלפי מהנדסים בארץ ובעולם, יש לה 4 או 5 סייטים פה בארץ של פיתוח, שמתעסקים ברובוטיקה, בניטור, באבחון, באמצעים בלתי פולשניים וכן פולשניים, אולי נרחיב על זה בהמשך. אז זה למעשה הקריירה על קצה המזלג.
אני לא מבין מה התלוננת, זה לא היה משעמם בכלל, נשמע די הרפתקני אם אתה שואל אותי.
מאוד, מאוד מאוד מגוון.
מאוד מגוון. חד משמעי. אז תודה רבה על ההקדמה המעולה הזאת, ושמחנו לדעת ולהכיר אתכם קצת יותר לעומק. עכשיו נצלול קצת לפרטים היותר טכניים, כדי שגם אנחנו נכיר את מה אתם עובדים עליו ביום יום, ומה זה אשכרה בורד דיזיינר. אז ספרו לנו, מה זה מהנדס בורד דיזיין, למה צריך אותו?
אני אתחיל?
מושה, תתחיל.
אז איך שאני רואה תפקיד של בורד דיזיין, מאוד מאוד פשוט. בסך הכל התפקיד שלו, לחבר את כל הרכיבים. מה המטרה שלנו שאנחנו מייצרים בורד? לשים עליו כמה רכיבים, והאפשרות להעביר את המידע מרכיב לרכיב. זה כל התפקיד שלנו כבורד דיזיין, אבל לוודא שהמידע יעבור כמו שצריך. שהרכיב שקולט המידע, יקלוט מה שהתכוונו להגיד לו, יקלוט מה ששידרו אליו. אז זה באמת יכול להיות מאוד פשוט, ויכול להיות בורד מאוד מאוד פשוט, שיש לו מעט שכבות לצורך העניין, כי יש מעט מוליכים, אני קצת נכנס יותר לטכניקה, ובעצם בכל מקום שתסתכלו שיש אלקטרוניקה, בעצם יש שם איזה בורד. לא תמיד זה נראה לכם כמו בורד, כי זה חתיכה, מה זה בורד? זה חתיכה של פלסטיק וכמה מוליכים. אז זה התפקיד שלנו. אני אוהב לדמות את זה לערים. אם יש לנו, רוצים לחבר בין כמה ערים, אז מה שמחבר את כל הערים, את כל היישובים, זה בעצם מערכות של כבישים. אז התפקיד שלנו לספק את המערכות של הכבישים. עכשיו, הערים האלה גם צריכים תשתיות, חשמל, מים, הרכיבים האלה גם צריכים איזושהי הספקה, מתחים, שעונים. ככה אני רואה את זה, אורן, אם יש לך...
כן, תיאור, אנלוגיה, אנלוגיה מאוד מוכרת ונפוצה. אני מכיר את האנלוגיה הזאת של מושיק. לא הייתי אומר שזה פשוט, מושיק.
לא, התפקיד הוא נורא פשוט, הוא נורא מוגדר.
כן, האנלוגיה מפשטת את זה, זה עוזרת לנו להבין שבאמת כדי ליצור... מכשיר, מוצר חשמלי, אז צריך בורד, ועל הבורד יש רכיבים שעושים פונקציות, וצריך, הבורד למעשה הוא חתיכת פיברגלס, אפשר לומר, שבתוכו יש קווי נחושת, שמחברים את, מחברים את כל הרכיבים, ובונים בעצם מוצר, שעונה על כל הפונקציות, שהמוצר הזה צריך לענות עליהם. זה קצת ארטילאי, ואולי כשנצלול לעומק, אז אולי נחשוף כמה ככה מהמטרה של הבורד דיזיין, אבל אני רואה את בורד דיזיין כלב ליבה של תמיד ראיתי את זה, ועבדתי בחברות שהן לב ליבה של החברה. אני חושב שיש רעיון, אבל אם הבורד לא יכול לספוג את הרעיון, אם העלות מול התועלת אינה עונה לצרכים, אז קשה מאוד לפתח את המוצר. הבורד הוא לב ליבה של החברה. בעיקר כשמדובר במוצר טכנולוגי מורכב, מסובך, אז כן, כמו שמושיק אמר, הקונקטיבי הזה בין החלקים השונים, הם חיונים, זה חיוני מאוד, אבל עדיין יש לנו איזשהו צורך לענות על מהירויות, על התחממות, על עמידה בתקנים, ולכן הבורד הוא מרכז הכל כמעט.
כן, מסכים לגמרי. המטרה שלנו מאוד ברורה, מאוד פשוטה. המטרה פשוטה, מה התפקיד של הבורד? לעשות את זה, זה קצת יותר מסובך. ופה באמת יש יתרון לאנשים כמו אורן, ואולי קצת גם לי, שיש לנו את הניסיון, אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה טובה. בוא נגיד.
תודה, זה תשובה מצוינת. אני רוצה שנמשיך. עד היום דיברנו בעיקר על תפקידים שהם בעולם ה-VLSI. שמעתי שקיים גם תחום של סיסטם, אז אני אשמח אם תסבירו לי מה זה התחום של סיסטם, ולאן הבורד דיזיינר משתייך, האם הוא משתייך לקבוצת ה-VLSI או לקבוצת הסיסטם?
אז אני אגיד דרך זה הרמוניק או אורן, ואחרי זה אתה תגיד אם זה במדטרוניק אותו דבר. בחברות שעבדתי, אז יש מחלקת R&D, מחלקת מחקר ופיתוח. תחת R&D יש תוכנה וחומרה בחברות שלנו, ויש את הסיסטם. אז זאת אומרת, זה שלושה גופים מקבילים. סיסטם, זה מי שיגיד, סיסטם, ארכיטק של המערכת, איך המערכת צריכה לראות. חומרה, יתכנן את הבורד, וכשאני אומר בורד, זה לא רק בורד, מסתתר גם המכניקה של זה, ויכול להיות גם השפעה של הבורד, איך התצורה הסופית של המוצר, ויש את המחלקה של התוכנה. זאת אומרת, שלוש קבוצות באותו הלבל, היררכית תחת מחלקת R&D, תחת מנהל הפיתוח. זהו, אני לא עבדתי בחברות שעושות צ'יפים, אבל ככה זה בחברה בהרמוניק, אני מניח שאצלכם זה משהו דומה.
כן, אז זה די דומה. כמו שמושיק הזכיר, זה די נכון. במקומות כמו בחברות גדולות יש ניהול מטריציוני ודיציפלינות מטריציוניות שמטפלות בחומרה, בתוכנה, במכניקה, והם באותו לבל, ובאמת גם אצלנו החומרה צריכה לעבוד מול הסופטוור, מול התוכנה, מול צוות המכני, לרכז ביחד את הדרישות, לראות שגם המכניקה מתאימה לך, שיש לך מספיק מקום לשים את הרכיבים על הבורד, שהמכניקה לא לוחצת אותך לעשות בורד צפוף מדי, שאולי אחרי זה יתחמם, סתם אני מביא פה כמה דוגמאות, או שהתוכנה לא מאלצת אותך לשים רכיבים גם גדולים מדי, או קטנים מדי, או שמבקים לך עודף. אתה צריך לקבל בעצם סיסטם, זה מסמך שמתאר מה השיווק רוצה. שיווק אומר, אני רוצה מוצר, הסיסטם בונה את הארכיטקטורה של המוצר, הוא אמור לכתוב מסמך שבסופו של יום אני אראה, אני אפשט את זה כמה שיותר פשוט, איזה לד יעבב, באיזה צבע, עבור איזה פונקציה. ומתי. זה בגדול צריך להיות מה שכתוב במסמך המערכת. בסופו של דבר, המהנדס מערכת, הארכיטקט, הוא צריך גם להרים צוות, לדבר עם צוות בדיקות, ואתם קצת יותר קרובים לזה ממני, שיקח את מה שתכננתי, ויוודא שהלד הזה באמת מעבב כפונקציה של מה שהוא ביקש. אבל זה קצת יותר מאוחר. אבל בגדול מהנדס המערכת מתרגם את הדרישות השיווקיות, מביא אותם אלינו כמהנדסי החומרה, אנחנו יושבים בחומרה ואומרים, זה קשה מדי, זה יעלה לך הון, זה לא יעבוד, זה ייקח שנתיים, בוא נעשה ריוז, זה אין רכיבים.
אז בעצם תהיתי בשאלה, אתם לא בצוות VLSI, אתם בצוות חומרה.
נכון.
לגמרי.
אז אני מניח שאתם בתור צוות בורד דיזיין, או איש בורד דיזיין עצמאי, עובדים עם סט נרחב של כלים כדי לממש את הבורדים שאתם רוצים לבצע. אז אתם יכולים לספר לנו קצת על הכלים, על התוכן של הכלים? לפחות אני מניח, סליחה, לפחות התוכן הכללי, כי אני מניח שיש כמה סוגים.
שמור.
כן, אז בבקשה.
מושיק.
אני אתחיל ואתה תמשיך, או שאתה רוצה.
כן, מושיק תתחיל.
אני אתחיל, יש לך חוות טובות, אני עוד. כמו בכל פרויקט חדש, תכנון חדש, צריך, אני מאמין מאוד גדול בבלוק דיאגרם. דיאגרמת בלוקים. צריך להציג משהו, לראות, אני, ותמונה באמת, כמו שאומרים, תמונה שווה 1,000 מילים, שמים תמונה, רואים הכל. אז כלי סרטוט בשביל להציג את הדיאגרמת בלוקים, אני אוהב להשתמש בו או בתוכנה שנקראת ויזיו, או בשביל להציג את זה בצורה יותר יפה אחרי זה לקהל, לשתף, להראות מה אני הולך לעשות בתוכנת בפאורפוינט. אז זה הכלי לתכנון הראשוני שלנו. אחרי זה בהמשך נפרט לכם את השלבים, אני מניח, אבל בגדול זה כלי אחד, כלי פשוט וטריוויאלי. אחרי זה יש לנו את הכלים שאנחנו עושים את הסרטוט של המעגל שלנו. אנחנו צריכים איזשהו כלי שיקח רכיב ויחבר את הרכיב לרכיב אחר. כל הרגליים שצריכים לקבל, כמו שהזכרתי, מתחים, אדמות, סיגנלים שעוברים מרכיב לרכיב, צריך ליצור את הקשר איכשהו.
שזה למעשה, מושיק, זה טבלה. זה טבלת אקסל. אפשר לעשות את זה גם בלי תוכנת סרטוט. אפשר לכתוב רכיב U8, יש לו 10 רגליים, רגל מספר 1 מתחברת ל-U9, רגל מספר 2. אפילו אתה לא חייב תוכנת סרטוט, אבל מי יכול להבין כזה דבר שיש רכיבים עם אלפי רגליים? ולפעמים זה מטריצות של רכיבים, ורכיבים מתחברים לכמה רכיבים, אז
לגמרי, אם הזכרת את זה כבר, זה בעצם המטרה, התוצר של התוכנה הזאת, נגיד אורקד לצורך העניין, תוכנת סרטוט הזאת, זה משהו שנקרא נטליסט, רשימת חיבורים, זה טקסט לגמרי, יהיו שם של הרכיב, איזה רגל מחוברת לשם של רכיב אחר, לאיזה רגל, פשוט קובץ טקסט, ואיך שהסברת מאוד יפה, אי אפשר לעשות את זה בצורה טקסטית.
מעבר לזה, זה לא אומר רק את זה. זה היום הנטליסטים נותנים מטה-דאטה מטורף על הקו. הוא אומר, הקו הזה ילך לשם, הוא ילך בעובי מסוים, במסלול הזה, הוא לא יעבור תחת הרכיב הזה, כי הוא ירעיש אותו. וזה נקרא constraint, זה נקרא הגבלות של המוליכים עצמם. את זה אי אפשר לתת כבר, אי אפשר לתת רק בטבלאות באקסל או משהו כזה, זה כבר עושים בתוך הכלים, והיום יש כמה חבילות. אני נחשפתי, אני עובד 14 שנה עם קיידנס, זה אורקד המסורתי שלומדים אותו כבר בתיכון. לאחר מכן יש שם כלים של אלטיום, שזה בעצם המתחרים של קיידנס, שנותנים ויזואליות מדהימה וגרפיקה מצוינת, אבל בגדול הכלי העיקרי לתכנון הבורד זה להתחיל ממצגת שבה אתה רואה תמונה שאומרת מה מתחבר לאן בכללי עם איזה פייפ בין הרכיבים, ואתה אולי רושם ליד הפייפ מה הטראפיק, מה הקצבים של כל צינור, קורא לזה צינור, אני עושה מרחאות ככה על עצמי כדי שתבינו שזה צינורות, כמו שמשה תיאר בהתחלה, נכון?
כן.
ואנחנו מתארים את הקצבים בין הרכיבים, אנחנו צריכים לחשב את הקצבים, אנחנו גם צריכים לחשב את מסלול המתחים, כי אי אפשר, הרכיבים היום צורכים הרבה אנרגיה, ואנחנו גם מחשבים שהספקי כוח, אנחנו גם אחראים על מהנדס הבורד דיזיין, אחראי על תכנון ספק הכוח המזערי, לפעמים זה קטן, לפעמים זה ספקי כוח גדולים, בתוך הבורדים, ספק כוח הוא גם עולם בפני עצמו, ועוד לא הגענו בכלל לתכנון אנלוגי, ועוד לא הגענו בכלל לתכנון של
ערף.
אנחנו נגיד.
אבל רגע, עוד לא סיימנו.
בבקשה.
אז דיברנו על האורקד, יש לנו כלים לסימולציה, לא מספיק שאנחנו, הזכרת את זה אורן יפה, אנחנו רוצים שהמידע הזה יעבור בצורה טובה, יש קווים רגישים יותר, רגישים פחות, דיברת על רוחבים, מרחקים, יש מאוד משמעות בתכנון שלנו, למרחק שהסיגנל הזה עובר. אני רוצה לדעת שהסיגנל ששידרתי יגיע כמו שהוא יצא לרסיבר שלו, והוא יצליח להבין אם זה בסוף בעולם הדיגיטלי, אם זה אחד או אפס לוגי. אז יש לנו כלים שיכולים לסמלץ את התווך, לסמלץ את הדרייב של הרכיבים. יש רכיבים שהרייסטיים, הסיגנל שהם יוצרים, רייסטיים מאוד מהיר, מאוד איטי, מאוד משמעותי. אז לא נזכיר את השמות, אבל יש הרבה כלים שעושים את הסימולציה. עכשיו אם אני מזכיר סימולציה, אז נגיד גם יש סימולציה לפני העריכה, עוד לא דיברנו מה זה עריכה. תשאלו אותנו עוד מעט מה זה עריכה, כדי שנוכל לדבר על
העריכה.
הזכרת השכבות, אז יש כלים שעוזרים לנו לאפיין את השכבות האלה. אז יש עוד כלים, תוכנה כמו פולר שקצת יקרה, אז היא פחות בשימוש שלנו, אבל סאטורן אולי אתה מכיר אורן שאני עובד איתה הרבה, לקבוע את המאפיינים של כל שכבה בבורד. כי המבנה של השכבות בעצם יגיד איך הסיגנלים יעברו בו. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בתהליך של התכנון של הבורד. זהו.
אתם מדברים בכזה שטף, אז קשה לי לעצור אתכם כדי לשאול שאלת הבהרה. דיברתם הרבה על נטליסט, ודיברנו גם בפרקים קודמים של תכנון צ'יפים גם על נטליסט. אז אני מניח שזה שם כללי לרשימת חיבורים שמופקים מתוכנות?
נכון. לגמרי. כשבתכנון אלקטרוני מתווסף לזה גם קונסטרנס, שזה רשימת הגבלות, איפה המוליכים ילכו, באיזה מסלולים הם יעברו, מה יהיה האובי שלהם, למשל אם זה חוט או מוליך שיעביר, קורא זה חוט, אז המוליך שיעביר בסופו של דבר פאוור, הוא יצטרך להיות עווה, ואם הוא רועש, אסור לו להיות במקום של שקט, באזור של PLLים, וזה מעולם התכנון של העסקים, ומי ש-PLLים זה התמחות בפני עצמה, אז גם בבורד עצמו יש PLLים, אנחנו גם מתכננים את ה-PLLים, אנחנו מזינים את ה-PLLים בקלוקים חיצוניים, שעונים שאנחנו מתכננים, גבישים, קריסטלים.
אז אוקיי, אז הראתם להמון פרטים, כמו שציינתם. רצינו לשאול, האם קיים צוות בורד דיזיין? כאילו כל אחד מכם בורד דיזיינר בפני עצמו, ואנחנו רוצים להבין אם יש אולי סקופ רחב יותר. איך מתחלקת העבודה בין חברי הצוות, או בין בורדים שונים? האם אתם תדברו, או כבר, אני יודע שציינתם, אבל קצת על שילוב של רכיבים שונים? מה אתם יכולים לפרט על זה?
אני אתחיל. אז כשיש בורדים מורכבים, מה זה בורדים מורכבים? בדרך כלל זה בורדים שמכילים הרבה רכיבים, והגודל שלהם הפיזי גדול. זה נגיד נקרא סוג מסוים של מורכבות. אז הרבה עבודה לבן אדם אחד, אז יש צוות שאפשר לחלק את העבודה לכמה אנשים שיעשו את זה. עכשיו, יותר מזה, יש גם ממש מומחיות של האנשים. יש אנשים שהם מהנדסים דיגיטליים, יש אנשים שהם מומחים לעולם האנלוגי, ויש אנשים שמומחים לעולם הערף, שתמיד אני מסתכל על אנשי הערף כאלה שהכי יודעים את המטריה, הכי יודעים את החומר, כי מה שקורה בקצבים נמוכים, בערף זה הרבה יותר מסתבך. מקסוול שמה משחק תפקיד, ואנחנו קצת פחות אוהבים להיכנס לרמות האלה, וזה המון אינטואיציה עובד. אז יש ממש מומחיות בדברים האלה, וזה קלאסי, זה קל לחלק את התפקיד של הבורד. את החלק של הערף יעשה מהנדס הערף. החלק של האודיו, אורן היה אלוף באודיו, אורן עשה הרבה אודיו, הוא הגיע למיומנות של אודיו גם בתכנון, גם בבדיקות אחרי זה. זה תהליך מאוד מאוד מורכב לאשר כל מיני תקנים של אודיו ולבדוק את האודיו שלך. ואודיו מאוד רגיש, אתם יודעים בפודקאסט שאתם עושים. עכשיו אנחנו עבדנו בסקופוס בעולם של וידאו ואודיו, הלקוחות שלנו שמעו אודיו. אם יש לנו רעש על האודיו, זה נורא, זה לא עובר, אף לקוח לא יסבול את הדבר הזה.
גם היינו אמורים לעשות, כמו היום, שאתה מדפיס את הלוגו של USB, אז אתה צריך לעמוד בסרטיפיקציות של USB, אז כשאנחנו התפסנו לוגו של דולבי, כולכם מכירים את זה במערכות הקולנוע, אז דולבי לא ייתנו לך סרטיפיקציה, אם לא תשלח אליהם מוצר ותעבור את כל התקינה שלהם, אז הם למעשה יושבים שם אנשים עם אוזניות, ומקשיבים למה שאתה מוציא מהבורד שלך, הם מקשיבים לכל רחש, לכל טון שאתה משדר או מכפיל או מוריד או קוטן, והבורד שלך צריך לעמוד בזה, ועושים את זה על ידי הרבה מיומנויות, קריאה, הרבה ניסיון, וזה באמת סיזיפי, זה עבודה באודיו, עבודה היא באמת בתדרים מאוד נמוכים, אנחנו עובדים שם עד 20 קילו הרץ, 20 קילו הרץ נכנס לך 50 הרץ של החשמל, נחצנן את זה. מכונות עובדות ליד, איך אתה מאתגר.
הדיגיטלי ליד יכול להזיק, זה בעיקר הפחד שלנו.
אותו דבר לגבי ערף, יצאנו להתעסק גם בערף, החלפנו מהנדסי ערף שפרשו, והשאירו לנו דיזיינים של ערף, והיינו צריכים לצלול לדיזיינים של ערף, וללמוד ערף ככה. באמצע החיים.
כן.
אבל אני רק מסכם את כל הדברים שאמרתם פה, לפי איך שהבנתי לפחות. אז בין חברי הצוות, חלוקה לדיגיטל אנלוג וערף, ואם קצת בהסתכלות על FPGA, זרק את המילה Auxiliary FPGA, אבל את החלק השני לא ציינת, אז אני מניח שזה הקור, או הקור
לוגיק. כן, הטראפיק, הכבד, העברה של הדאטה, המניפולציות על
החוכמה יותר, כן, החוכמה של
אנחנו טיפשים.
התחלתם כבר לתאר את זה, אולי בצורה קצת מרודדת, והייתם רוצים להיכנס יותר לעומק, אז אני אשמח לשמוע מה עושים, ומה הם בעצם השלבים השונים בפיתוח של כרטיס.
אז כמו שאורן הזכיר, יש דרישות. הדרישות יכולות להגיע מהסיסטם, או יכולות להגיע מהשיווק. יש חברות קטנות שאין שם סיסטם מפותח, יכול להיות שיש מהנדס שיווק, מזהה צורך לפתור איזה בעיה, יצא בסוף מפרט דרישות, מסמך דרישות. יגיע למסמך דרישות, אני הופך אותו לאיזה תכן ראשוני, PDR, זה אולי מושגים שבעולמות שונים, Preliminary Design Review. אני עושה איזושהי מצגת, שמראה מה המטרה של הכרטיס שאני מפתח, על איזה בעיה הוא בא לענות, אילוצים שיש לי, הכל אבל ב-high-level, לא צריך לעוד לפרטים, כי יש לי עוד שלבים בהמשך. לדבר הזה אני מזמין את אנשי השיווק ואת כל הקולגות שלי. כל מי שיש לו יד בדבר, גם המכניקה, אורן הזכיר מקודם מכניקה, מביא את המהנדס המכני, כי יש צורה לכרטיס, הוא יושב באיזשהו מקום, צריך לשים לו ברגים, יש השפעה כבר בשלב הראשון על איך המוצר הזה, איך הכרטיס יישב בגלל איך שהמוצר נראה. השלב הזה ייקח לי, בשלב הזה כלול גם חקר של הרכיבים, מציאת רכיבים מתאימים. גמרתי את ה-PDR, נכנס לפאזה של הסרטוט. בסוף הפאזה של הסרטוט יש מה שאנחנו קוראים לו CDR, Critical Design Review. בשלב הזה המטרה שלו להראות את הסרטוט, את הסכמה שדיברנו מקודם, להציג אותה ויושבים כמה שעות ועוברים ומנסים לראות החבר'ה, החברים שלנו הטובים מנסים להציל אותנו, באמת לתפוס טעויות כמה שיותר מוקדם. שלב הבא זה שלב העריכה. עשיתי את הסרטוט, הפקתי את הנטליסט המפורסם. אורן בבקשה.
לא, רק שאלה.
בטח.
כן, משהו אומר, רק הערה.
בטח.
אתה מסכים, אתה תסכים איתי שבשלב ה-CDR אתה בוחר רכיבים, אתה גם בודק שהם נכנסים לתצורה, לקופסה.
נכון, אתה עושה את הפלסמנט.
הפלסמנט בוויזיו, אתה עושה את זה בכלל בפאורפוינט.
בפאורפוינט עם קנה מידה של אחד לאחד, לפי הגודל שיש, יש לך שטח, יש לך מגרש משחקים, יש לכם מגרש משחקים, יש לנו מגרש משחקים.
אתה מראה את הפיזיביליות, אתה מראה שזה נכנס פנימה. לא רק שזה נכנס פנימה פיזית, אלא גם חשמלית, שזה לא יתפק.
נכון.
אולי עושה קצת סימולציות חום.
אפילו שהרכיב ברמה שהוא לא גבוה מדי, שהוא לא ייכנס, אתה אומר באיזה צד אני אשים את הרכיב הזה, באיזה צד אני אשים את הקונקטור, או איפה אני אשים את הקונקטורים.
המגרש משחקים הוא בהכרח דומי מדיע, שלפעמים יש גם מגבלות של מימד שלישי.
יש, יש. תמיד, בדרך כלל יש גם מגבלות של גובה, כן.
יש מגבלות גובה, יש מגבלות חום, יש מגבלות רעש, אתה צריך להרחיק רכיבים זה מזה, ואסור להיות קרובים. כל זה אמור כבר להשתקף בסידיה.
ופה המכניקרים יש להם עזרה מאוד גדולה, כי יש להם תלת ממד, הם יכולים לעשות ולראות ונותנים לנו. בסוף לשלב הבא שלנו, שלב העריכה, שמישהו צריך בעצם להפיק את הסרטוט הזה למשהו אמיתי. אם חיברתי קו בין U1 ל-U2, צריך שיהיה שם מוליך נחושת. באורך מסוים, ברוחב מסוים, במרחק מסוים משכבת אדמה, זה קצת יותר מורכב, וזה כבר נכנס לשלב העריכה. שזה גורם חיצוני, בדרך כלל ברוב החברות, חברות גדולות מחזיקות אורחים גם אצלהם שזה יותר נוח, בזמן האחרון בחברות שעבדתי זה תמיד היה גורם חיצוני, הולכים אליו לכמה זמן,
כן.
בין חודש לחודשיים במקרה
כן,
הטוב.
סוחרים אותו לפי בסיס שעתי, פותחים בסיס שעתי והוא עובד ועורך ביחד איתך, היום זה קל, עושים את זה בזום, עושים את זה ברימוט, בחלק מהחברות, למשל עכשיו איפה שאני עובד, אז הם נותנים לנו גם לערוך.
אתם עורכים לבד?
כן, אנחנו עורכים גם לבד, אנחנו מבצעים לפחות, תחשוב מושי, כשהפלייסמנט, אתה עושה לבד.
זה גאוני.
אתה עושה את הפלייסמנט לבד, ואולי חיוות פן-אוט כזה יוצא מהרכיבים, פן-אוט זה שלב שבו אתה מוכיח שאתה יכול לצאת מהרכיבים, ויש את זה גם ב-ASICים, שאתה יוצא מתוך הבולים, מתוך הרכיבים, ואתה יכול לפרוס אותם כלפי השכבות או כלפי רכיבים אחרים, בלי בעיה. ואז האורך המקצועי ממשיך אחריך, אבל כן, יש את היכולות האלה היום.
זה חוסך המון זמן.
חוסך המון זמן.
אגב, אני.
אגב?
צ'יפ דיזיין ובורד דיזיין לדעתי מאוד מאוד דומים. אתם מה שאתם, אני יודע שאתם מתעסקים בצ'יפ דיזיין, מה שאתם עושים בתוך צ'יפ, אנחנו עושים את זה על כרטיס, והרעיון אותו דבר, אתם ממקמים טרנזיסטורים ומחוותים אותם, אנחנו עושים אותו דבר, אבל עם הרבה יותר טרנזיסטורים, אנחנו לוקחים צ'יפים מוכנים לרוב בעולם שלנו.
אז ממה שאני מכיר, רק כי ציינתם את הנושא, יש שלבים שונים בעריכה שעושים איטרציות מול האורך. זאת אומרת, נגיד הוא מצא בעיה, DRC לא עוברים, הוא מחזיר לך, אתה מתקן, דברים כאלה. והייתי שמח שתספרו קצת על הנושא הזה.
טוב, חברות העריכה זה קצת נושא רגיש, כי הם עברו גם טלטלה רצינית. חלק מהאורחים, ממה שאני רואה כרגע, במקום להחזיק בתי עריכה גדולים, רוב האורחים הבינו שעדיף להם להיות פרילנסרים. אז אני מתקשר לחברת עריכה, ואני מבקש עורך ספציפי, כי יש לי איתו כימיה טובה, ואני אומר, בוא, אלכס, לצורך העניין, בוא לעבוד, תעבוד איתי. אומרים לי, לא, אלכס כבר לא עובד כאן. איפה הוא? מה? הוא בן 40, איך הוא כבר לא עובד? אז הוא פתח חברת עריכה משלו.
אז מה שהזכרת גם, השלב של העריכה הוא מאוד איטרטיבי. הוא לא שגר ושכח. אם אתה יכול לעשות את הפלייסמנט בעצמך מצוין, אם לא, אני בא ויושב עם העורך וממקמים ביחד, אומר לו, אוקיי, תעצור, נותן לי איזה קובץ, לוקח את הקובץ, אוסף את החבר'ה, אומר, הנה, זה הפלייסמנט הראשוני. מאוד מאוד חשוב. אגב, הפלייסמנט הראשוני, זה אומר, קח את הרכיבים הראשיים, ותמקם אותם. עכשיו, זה לא רק איפה אתה שם אותם, הרבה פעמים זה גם באיזה כיוון. יש משמעות לאוריינטציה של הרכיב. בשלב הזה, הרבה פעמים רואים שיש המון המון מקום בבורד. את הפלסמנט הראשוני נראה, וואו, איזה יופי, הכל בסדר. ואז אתה נותן לו אוקיי, ואז הוא שם את כל הקבלים והנגדים וכל הרכיבים הקטנים, ואתה רואה שאין לך מקום לזוז בכרטיס, פתאום אתה מבין, וואו, המעגל הזה באמת צפוף. אז זה סוג אחד של איטרציה, תוך כדי עריכה גם אנחנו עושים סיגנל אינטגריטי. זה משהו שעושים גם לפני העריכה, כי אני רוצה לדעת, לאפיין לו את המוליכים, את המרחקים, וגם זה משהו קצת תיאורטי, כי הוא עוד אין לי עריכה, אז איך עושים סיגנל אינטגריטי, אז זה משהו שהוא קצת תיאורטי, אבל הוא די מדויק.
כן. אני רק אחזור לדוגמה הראשונה שנתת, שאנחנו באים לחבר בין רכיבים, אנחנו לא יכולים להגיע לתל אביב דרך, מראש העין, דרך מטולה. אז לפעמים, אם הוא יעשה לי ראוטינג מטורף, אז אולי אני אגיע, אבל ייקח לי כל כך הרבה זמן, אם אני דוחף זיכרון, אז יהיה לי דילי בזיכרון, כי הקלוק יגיע לפני הדאטה, ולא יהיה לי טיימינג, ואני אאבד, סינכרונים, אז חייב בזמן העריכה להיות אדזון כל הזמן, לראות, וזה כלים, הכלים היום, מחזיקים את האורך מאוד, מאוד קשוח.
הקונסטרנים שהזכרת.
הקונסטרנים זה טבלה שבה אתה אומר לו, הבאס הזה לא ילך לשם, הוא לא יהיה קצר מזה, לא יהיה ארוך מזה, הפאוור הזה לא יהיה ארוך, לא יהיה... הוא רגיש, הוא רועש, אל תשים אותו מתחת לזיכרונות, או מתחת לפי-אל-אלים. אז כל הקונסטרנים האלה הם משהו שעושים בתוך הדיזיין עצמו, זה נשמע מורכב, אבל זה פרקטיקה שהכלים נותנים וצריך ללמוד אותה.
הסיגנל אינטגריטי בא בעצם להגיד שהאות שיצא מרכיב אחד יגיע בשלמותו לאות האחר,
לרכיב בצד השני? לגמרי, יגיע בצורה מובנת לרכיב השני. בנושא הזה שהזכרת את המילה בס, זה מאוד מורכב, יש לנו בסים, בסים זה אוסף של סיביות, מי שלא זוכר, יש משמעות שכל ה-16 ביטים האלה, או 32 ביט, יגיעו בזמן מסוים, כי מסתכלים עליהם ברגע מסוים, נגיד בעלייה של שעון או בירידה של שעון, עכשיו אם הם לא מגיעים ביחד, אם הסיגנל לא מגיע באותו זמן, אני...
יפספס ביט.
יפספס ביט, יקבל מילה שהיא שגויה, וזה מאוד קשה לעקוב, אבל כמו שאורן אמר, יש את הקונסטרנים שאומרים, האורחים של הקווים האלה חייב להיות פחות או יותר שווה. יש קצת מרווח שנותנים לשחק, הרבה פעמים אגב אנחנו מגזימים בקונסטרנים, צריך גם לזה לשים לב, אילוצים מדי, אז האורך יהיה חייב להאריך בצורה מלאכותית.
או לייקר את הבורד ולהוסיף שכבות, נכון. הבורד יהיה יותר יקר.
אז גם צריך כסף. לשים לב לאובר.
לעלות.
כן.
לעלות.
זה השלב של הלייאוט. כן.
אני רק לציין שדיברת על עליית השעון וירידת השעון, אז לפעמים זה גם גם וגם.
וגם.
ו-DDR'ים לדוגמה, אבל זה סתם...
דאבל דאטה. התוצר של העריכה זה קבצים שאפשר לייצר מעגל מודפס, PCB. אחרי שיצרנו את המעגל מודפס, לוקח שבוע עד שבועיים, תלוי כמה כסף משלמים ותלוי בכמות. בשלב התכנון עוד הראשוני, הזמנו את הרכיבים, כי כל התאריך הזה כבר לקח בערך, הגענו ל-4 חודשים בערך. אחרי שיש לי PCB, שולח את ה-PCB למפעל הרכבה, הרכיבים הגיעו לאותו מפעל הרכבה, ואז מרכיבים לנו את ה-PCB, לוקח שבוע, מגיע אלינו, תמיד אני אומר שבוע, אף פעם לא לקח לי שבוע, תמיד זה לוקח לי שבועיים, מגיע בורד למעבדה, ואז...
ואז הוא מתפוצץ.
כולנו בהיסטריה שהיא לא התפוצץ, כן.
הקטע הראשון. בשיחת הכנה, אז אמרת שאתה מזמין את הרכיבים, ושאלתי אותך, איפה אתה שומר את הרכיבים האלה? יש לך איזשהו מחסן, ואז אתה שולח למפעל? אז זה באמת עונה על השאלה הזאת.
הגענו לבורד, הגיע הפרוטוטייפ אליי, לקח שבוע, שבועיים, לקח זמן, ואז אנחנו בשלב מאוד קריטי, עושים קצת בדיקות במעבדה לפני, קצרים ונתקים עם מכשירי מדידה, והשלב הראשון זה להדליק את המתח, ולראות שלא יוצא שם ושהכל עובד, אז יש כאלה שמאו אמונות או הרגלים, לוחצים על הספק ומחבים אותו ככה פעם, שלא יסרף שום דבר, מסתכלים, הכל בסדר, ואז נותנים לחיצה, ומתחילים לראות, אני אוהב לשים לדים על כל המתחים, לראות שיש לי את כל המתחים תקינים, כי יש הרבה מתחים על הכרטיס, לא נכנסנו לזה, ויש המון מתחים, לראות שמשהו עובד, וברגע שיש לך את השלב הזה, אתה כבר איכשהו קצת נרגע, ואז מתחיל שלב של בדיקה של הפרוטוטייפ, שהוא יכול לקחת כמה חודשים. אבל בזמן הזה, גם אתה יכול להתחיל לתת כרטיסים למפתחי תוכנה, ולמי שצריך, לאנשי FPGA, לכל אחד אתה מחלק כרטיסים, ולאט לאט העבודה מתקדמת. אם אני אסכם את כל התהליך, התחלנו במפרד דרישות מהסיסטם, או מהשיווק, יותר מסודר לנו מהסיסטם, נעשה PDR, פגישה ראשונית, נעשה סכמה, נפיק נטליסט, נלך לאורך, אחרי חודש חודשיים התוצרים של האורך קבצים שאפשר לייצר מעגל מודפס, אחרי שיש לי מעגל מודפס, בעצם שולחים את המעגל לחברת הרכבה, מרכיבה עם הרכיבים שהזמנו מראש, ובעצם מגיעים לפרוטוטייפ. זה בעצם כל השלבים שלנו של הבורד הזה. אפרופו ספין שדיברנו מקודם, יש תמיד כזה, אני תמיד השאיפה שלי, אני חושב גם שלך, שיהיה לי רק עריכה אחת לכרטיס, אף פעם לא הצלחתי. לא נעים להודות אורן, אני מניח שאתה הצלחת עריכה ראשונה שכרטיס יעבוד פיקס.
אז אני אומר לך.
תמיד היה משהו קטן.
אז יש איזה עילה כזאת, שתחת מי שמהנדס עשה בורד שעובד לעומקה ראשונה, והבורד יוצא, זה ממש כהרבה כבוד. זה כבוד גדול, כי זה חוסך המון המון זמן, ואני מבין את זה. אבל עבורי, זה מצמצם אותי. זה נותן לי הרגשה שאני לא מכיר את הבורד. מתי אני מכיר את הבורד באמת? מתי צברתי את הניסיון? כשדיבגתי, כשמדדתי. ולכן, זה לא מספיק לתת את הבורד, ולהגיד, או, הוא עובד, התוכנה נטענת, יאללה, בוא נראה אותו קצת בחום, קצת בקור. לא. אם לא עשית תהליך שבו שמת סקופ על כל... דגמת 60-50% מהסיגנלים שלך, אז קודם כל לא למדת, כי אתה לא יודע איך הבורד שלך נראה, ואתה לא יודע איך הוא נראה מבחוץ אתה הוא נראה. ופעם אמר לי מישהו, שאם הבורד שלך יפה ומסודר והרכיבים יפים, ככה יש סדר בורד, אז זה כמו תמונה, זה כמו איזה... זה לא נכון. אם לא דגמת את הבורד, עמדת על הסיגנלים, מדדת, נגעת עם האצבע, לראות שהם לא מתחממים, אז צפה פגיעה. אתה כנראה באיזשהו יום, אתה תקבל איזשהו קריאה בשטח.
זה לא יכול להיות טוב מדי, שהכל
לא יכול להיות טוב מדי.
משהו יקרה.
זה מקצוע שבאמת הבורד דיזיין מלמד אותך להיות צנוע. כמה שהבורד עובד בקרה ראשונה, אני תמיד עם פרפרים בבטן של השוקר. ולכן הכנסנו שלבים נוספים בשנים האחרונות, שנקרא DVT, זה תהליך שבו אנחנו דוגמים את הסיגנלים, גם אם הם תקינים, ויש לי בס של 20 ביטים, ואני 16 ביט או 32 ביט, אני דוגם כל שמינייה, כדי לדעת שאני בסדר, שאני לא עשיתי באחד השמיניות איזשהו בלדה.
שיש מרג'ין מספיק.
שיש מרג'ין מספיק. אז בורד שעובד נוקה ראשונה זה יפה וכיף, אבל זה... בואו, תיזהר.
אבל יצא לך?
בטוח יצא לך.
יצא לי, כן.
לא אחת.
עכשיו מהסקרנות רק הציינתם את זה, בתהליך של ספין כזה. כמה התהליך עולה, כמה הוא מורכב, אני מניח שלדבק זה תהליך שלוקח זמן כמובן, אבל כל, בוא נגיד את זה ככה, אחרי שדיברתם, מצאתם את הבעיה, יצאתם לספין. זה עוד פעם, נגיד, שבוע, שבועיים עד שה...
זה תהליך מהר, מאוד מהר, יחסית לזה, כן, זה עריכה יכול לקחת יום, יומיים, וישר זה רץ. אז אתה מחכה את הזמן של ה-PCB ייצור והרכבה, זה יכול להיות כמה שבועות בודדים, אבל תהליך מהר.
אבל כשאתה עושה ספין שני, אתה כבר, אוקיי, כבר אתה עושה עריכה, בוא נוסיף, אז פה זה מושך.
היום הספינים, בגלל הספקת הרכיבים, הם מאוד יקר, אתה מחכה... הרי אתה מזמין עכשיו 10 בורדים. אתה לא יודע אם כל הרכיבים בסופו של דבר אתה תצטרך אותם. יכול להיות שבסופו של דבר אתה תגיד, אוקיי, זה הרכיב הזה לא עובד כמו שצריך, אני צריך לך. וקנית ממנו סטוק כדי להצטייד במס פרודקשן, אז זה לזרוק אותו. לא יודע מה לעשות, בגלל זה יש בכל מיני ג'וברים שיודעים לעשות כסף מהרכיבים שהזמנת והשקפת במחסן. אז...
והרכבה ראשונה היא מעטה, 5, מקסימום 10, אני לא מרכיב יותר אף פעם, אני מניח שאתה גם לא מרכיב ברכבה ראשונה. אם זה, לא אם זה תיקון עריכה, אם זה פרויקט חדש, מרכיבים 5, כי מפחדים שהכל הולך לפח, זה הפחד. לא קורה אם אנחנו עושים עבודה טובה ובודקים.
נכון.
אז יש טעויות, אבל עדיין אפשר להתקדם ולעבוד אותן עם הכרטיסים.
תשובה מאוד מפורטת לשלבים בפיתוח כרטיס. אני מניח שיש חברות מסוגים שונים, מהנדסי בורד דיזיין שעובדים עם יעדים שונים. עבור כל מיני סוגי חברות שאתם מכירים, תוכלו לפרט באיזה שלב נכנס מהנדס הבורד דיזיין בפרויקטים השונים שהם עובדים בהם, ואם יש מיילסטונים שונים ממה שאתם תיארתם, אז גם נשמח לשמוע.
מהנדס הבורד דיזיין אצלנו בתעשייה הרפואית נכנס בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. זה מגיע למצב שהוא יודע על הפרויקט עוד לפני המשווק לפעמים, לפעמים מחלקת השיווק. זה לפעמים יכול להגיע מרעיונות של אנשים בצוות, מרעיונות של אחיות או רופאים, שפשוט באים למהנדס הבורד דיזיין, מה אתה אומר? זה ישים, זה ייכנס לתוך הבורד, זה מהיר, אנחנו נוכל לעמוד בזה בתוך טווח הזמן הזה, כי הוא בסופו של דבר, הוא הבטלנק. אז בשלב מאוד מוקדם צריך להכניס אותו. ובשלב, ככל שהוא ייכנס מוקדם יותר, אתה מבטיח שהפרויקט יצליח. ולכן הם מכניסים אותנו בשלבים מאוד מוקדמים. לפעמים אנחנו אומרים לשיווק איזה רעיונות הם שכחו. אנחנו אומרים להם, יכולתם לעשות את זה ככה. למה להתחבר קווית? כשאתם יכולים לעשות טבס על חוטי בבית חולים, למה אתם צריכים את כל החוטים האלה שמתחברים לרשת של הבית החולים? בואו נעשה את הכל... והם לא חשבו על זה, יש דברים שהם טרדישונל, מקובעים, ואתה, התפקיד שלך כבורד דיזיין, לפעמים לעורר את השיווק. מה שאתה מרוויח בזה זה שתי דברים, קודם כל אתה יוזם, אתה קריאטיבי, דבר שני אתה משפר את סט המוצרים של החברה שבה אתה מועסק, ודבר נוסף, אתה מייצר לעצמך עבודה מעניינת יותר, חדשנית יותר, אתה לא עושה more of the same, אתה עושה דברים מעניינים יותר.
מסכים לגמרי, הרבה פעמים אנחנו מכירים, לא הרבה פעמים, לרוב אנחנו מכירים את הצ'יפים הרבה יותר טוב ממישהו אחר בחברה, מהשיווק. אני יודע שהצ'יפ הזה יכול להוציא הרבה יותר ערוצים ממה שאתה צריך או ממה שביקשת. אז כן, זה ממש מתחבר למה שאתה אומר, אורי, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו בהחלט בשלבים הראשונים, ממש בשלב של הרעיון כבר בתמונה.
ויש תעשיות שהבורד דיזיינרים נכנסים בשלב מאוחר יותר, נניח סטארט-אפים מסוגים שונים שיעסיקו בורד דיזיינר בשלב מאוחר?
קשה לי לראות את זה קורה. קשה לי לראות את זה קורה. זה ליבת החברה.
אני יכול להסכים איתך לגמרי, כאילו מהצד של, מי שמסתכל על זה מהצד של ה-ASIC עצמו, אני תמיד ראיתי את החברה של הבורד דיזיין, עוד ממש בשלבי הארכיטקטורה, כבר מתחילים לחשוב אפילו רכיבים, שידברו עם העסק שלך, ואיזה סוגים הם יהיו, ואיך הם ישבו, וגם תכנן את החוטים, את הסיגנטגרטי, כל הדברים שדיברתם עליהם קודם לכן.
מי הלקוחות של הבורדים שלכם? זאת אומרת, אני מניח שבחברות שונות יש לקוחות שונים, בטח יש חברות שהבורדים הם עבור אספקה פנימית לאותה חברה, ויש כאלה עבור... לקוחות חיצוניים, בואו תספרו לנו על זה.
בחברות צבאיות שעבדתי ביטחוניות, אז הגיע לצבא, צבא בארץ בעיקר, גם צבאות בעולם, לכל מיני מערכות מקם, זה מה שאני יודע. בעולם הוידאו זה מגיע ללקוחות שמייצרות תוכן תקשורת ומפיצות אותו, חברות כמו בארץ יס והוט, המוצרים שלנו נמצאים אצלהם, גם בשביל מוניטורינג, בשביל לראות איך הקליטה שלהם היא לוויין, איך האיכות של השידור, וגם לראות מה יגיע למנועים עצמם. המוצרים שלנו יודעים גם לעשות דחיסה ופריסה של וידאו ואודיו, גם לרבב, אז אמרתי חברות בארץ, אבל בכל העולם יש את כל החברות התקשורת הגדולות, משתמשות בזה. אני התעסקתי יותר עם הוידאו, החצי השני של החברה שלנו, של הרמוניק, מתעסק בדאטה, כל העברה של אתרנט, על גבי התשתיות לכיוון של המנועים עצמם. התעשייה שלך, אורן, היא גם מאוד קרובה לליבי הרפואה, דרך אגב.
כן, אבא של מושיק רופא.
אבא שלי רופא, אני הייתי גם חובש, קצין חופשים אחרי זה, אבל אולי עוד, אתה יודע, נדבר אולי פעם. איזה דוגמאות לך יש?
אז הלקוחות שהשתמשו בבורדים שאני עשיתי, זה לקוחות התקשורת, הבזקים, בעבר. לאחר מכן, ניידות שידור. עשינו בורדים לניידות שידור, כשאתם צופים במשחק כדורגל, אנחנו צריכים להעביר את התוכן על גבי לוויין, בדילי מאוד מאוד נמוך. זה הסיבה ששומעים גול, ושומעים את השכנים, צועקים, אתם רואים את הגול, אחרי לפני שאתה צועקים את הגול, לפני שאתה רואה את זה בבית.
זה בגלל שלך אין את הבורד.
בגלל שהם עובדים.
לשכנים יש את הבורד שאתה תכננת.
לשכנים עדיין עובדים באנלוגי, ולאלה ששומעים מאוחר יותר את הבורד. בדיגיטלי יש לו דילי קצת יותר ארוך, אבל בכל זאת האיכות גבוהה יותר, ואז אתה צריך לעשות טרד-אוף של דילי. אז אנחנו קראנו לזה גלאס טו גלאס, זכוכית לזכוכית. פתרון המוצרים היה לקחת את המצלמה, לדחוס את הוידאו, רק לסבר את האוזן, המצלמה מוציאה ג'יגות, 3 ג'יגה אפילו יותר, ובסופו של דבר צריך להעביר את זה ללוויין, לוויין עולה כסף. אז הדחיסה בלוויין היא צריכה להגיע למגות, כי כל ביט בלוויין וזמן, לוויין גובה ממך המון כסף, אלפי דולרים לדקת שידור, ואתה צריך לצמצם את הרוחב פס שלך, אז דחסנו, ובלי לפגוע באיכות, או פגיעה באיכות מינימלית, גם באיכות השמע, וגם באיכות התמונה. אז זה דחיסת וידאו, זה עושים את זה היום בכל מיני שיטות, היום זה נהיה כבר על גבי סרברים, פחות במערכות שלנו, אבל עדיין לנעדות שידור, במגרשי כדורגל זה משהו שעובד, בעיקר במקומות שבהם נופלים הקווים, אז זה הלקוחות שלנו, גלאס טו גלאס, בתעשייה הרפואית זה עולם אחר לגמרי. מי הלקוחות שלנו? החולים עצמם, החולים, הרופאים, ניטור, יש לנו פרויקטים לניטור נשימתי, ניטור מוחי, אנחנו העיניים של הרופאים, אנחנו נותנים לרופאים את היכולת לראות מה מתחולל בפנים, מה קורה בפנים, כשמצנתרים או כשמנתחים בן אדם בניתוח פולשני מורכב, אנחנו רוצים לדעת שלא פגענו לו במערכות אחרות, אנחנו מקליטים את המוח, מקליטים את קצב זרימת החמצן למוח, את פעילות המוחית שלו, ככה אנחנו יודעים אם הוא רדו מספיק, אם הוא יתעורר, מתי הוא יתעורר, אנחנו מנטרים את כל הדברים האלה, זה הבורדים שלנו יושבים בפנים, לפעמים זה בורדים מורכבים, לפעמים זה בורדים היקפיים, והבורדים צריכים להיות מאוד אמינים. לקוחות נוספים, תדמיינו שאני צריך לבדוק את המוצר הרפואי שלי בתוך צ'מבר. אז מה אני אביא? אני אביא חולה למעבדה. אין לי חולה, אני לא יכול להביא חולה. אז אני צריך לתכנן בורד שהלקוח שלו הוא אני בעצם, כי אני צריך סימולטור שמדמה פציינט. אז אני צריך לתכנן קופסה שמייצרת אותות מוחיים לקופסה שהיא הולכת בסופו של דבר לבית החולים. זה אתגר. אתגר. זה למעשה הלקוחות שלנו.
אתה מציל חיים בעצם? אתה יכול להגיד שאתה עוסק, המוצרים שלך מצילים חיים?
ברור.
איזה יופי.
מה אתם חושבים?
נשמע ככה. אני חושב שאני יכול לוותר על התפקיד שלי, כי מושיק פה עושה אותה בצורה מושלמת. חסר חלילה, אני חושב שזה היה נהדר. אני יכול להגיד שבסשן הקצר הזה של השאלה הקודמת, אמרתם את המילה בורדים, לפחות אפשר לספור על יד אחת, וזה ציני לחלוטין. אז ככה על השאלה, כמה בורדים יוצא לכם להוציא בשנה?
אני חושב שאורן עושה יותר, אני עכשיו קצת פחות, לצערי, פעם בשנתיים אולי משהו כזה, בעבר זה היה קצבים יותר טובים, איך שאני לא מסתכל על זה, הכי מהר שצרחתי להוציא בורד, זה לא יותר מהר מחצי שנה, לא מצליח, לפעמים אני, אף אחד לא שומע את הפודקאסט הזה עכשיו, נכון?
עכשיו.
אני אומר שזה ייקח 4 חודשים, כי אם נגיד שזה ייקח שנה, אז יגידו לי, אוקיי, הפרויקט הזה...
מושה.
אבל לא מצליח לעשות, שהבורד יגיע אליי יותר מהר מחצי שנה. לא הצלחתי. הזמן עושה את שלו, אז זה בעצם הקצבים שאפשר להגיע. לי לאחרונה יצא פחות לעשות. אצלך... אורן, דרך אגב, הוא אחד המהנדסים שמייצר את הבורדים בצורה הכי מהירה שראיתי. באמת. אני לא יודע, לדעתי אתה יכול להגיע ב4 חודשים לבורד.
כן, אבל בתעשייה הקודמת, בארמוניק, בוודאי, בוודאי, עשינו בורדים בקצבים של 4-5 חודשים, כל 4-5 חודשים, זאת אומרת 3 בורדים בשנה. בתעשייה רפואית, אין צורך בזה. אני לא צריך לייצר כל כך הרבה בורדים, בגלל הסבב הקשוח של הבדיקות. סבב הקשוח של הבדיקות מכניס אותי יותר לתכנן בורד, ולחשוב על דברים שאתם לא, קשה מאוד לדמיין. אנחנו לא רוצים לחשוב מה קורה למסך שקופה במוניטור רפואי, בחדר הרדמה, שנותן מספר על מצב ההרדמה של הפציינט, ופשוט יש בג בלוח או בבורד עצמו, ויש לך דריסת זיכרון והמסך קפה. עכשיו, מוצג לרופא מספר.
כן.
והוא לא רואה, הוא מחזרים חומר הרדמה, והמספר לא מתקדם. הבן אדם עדיין ער. כך הוא רואה על המוניטור. הוא מזרים עוד. מזרים עוד. ואתם יודעים שבהרדמה, יותר מדי חומרי הרדמה,
לא קמים
לפעמים, או קמים עם נזק מוחי. אז זו סתם דוגמה שהבאתי למה קורה של מסך קופה. אז מה כמות הבדיקות שאני צריך לעשות? ובאיזה ביטחון אני צריך לשחרר את הבורד, כדי לא לשחרר אותו ללקוחות שלנו עם בגים. וזה רק דוגמה קטנה על קצה המזלג. אני יכול לספור עוד הרבה.
אני רק... לסדר את זה, שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים על בורדים חדשים, או שאתה מדבר איתי על ייצור פרקטי של בורדים. זאת אומרת, נגיד, הוצאת הבורד מדיזיין, הבורד עבר את כל הקריטריונים, כל הבדיקות שלכם, הכל, הוא יוצא לייצור המוני. זאת אומרת, כל המכשירים בעולם שמשתמשים בו, יכול להוציא בורדים בכמות היסטריות. אנחנו מדברים על בורדים חדשים. אז אתה אומר שאתה מוציא בורד חדש, בתדירות, פעם בשנה, פעם בשנתיים כזה. אבל בכל זאת כן יש איזושהי התקדמות, זאת אומרת, באים אליך, טוב, את הפיצ'ר הזה אנחנו רוצים להוסיף, רוצים להוסיף רכיבים חדשים וכן הלאה.
ברור. אל תשכחו שכשיוצאת הבורד, יש לך תחזוקה של הבורד עם הקודמים. פתאום יש end of life לרכיבים שתכננת לפני 4 שנים, והבורד, אתה צריך להחזיק את קו הייצור. והחלפה של רכיב במוצר רפואי, זה לא עניין של מה בכך. זה רגרשן מלא לבדיקות. אתה צריך לחזור לבדיקות, כי שינית משהו בדיזיין שלך, אחרת אתה תיתן את הדין אם יקרה משהו, והחלפת ולא בדקת. אז זאת אומרת, כל בורד שאתה מייצר, ואתה עדיין בחברה, מייצר לך את הלגאסי של מה שתכננת בעבר. אז זה שאתה מתכנן פעם בשנה, זה לא אומר שיש לך עבודה איטית, כי יש לך מלא תחזוקה. לפעמים יש בחברות מסוימות, כן, בורד דיזיינרים שהם מנטננס.
אני אשמח לשמוע מה הבורד הכי מאתגר שעבדתם עליו. תבחרו אחד.
אני יש לי שניים קטנים. אחד, שהייתי מהנדס חדש, אז זה היה מאתגר כי הייתי חדש, והיה בו המון המון DSP. אם אני זוכר נכון, משהו כמו 10 DSP על בורד, וזה היה בורד מיוחד. היה בורד שמורכב משני בורדים, וזה היה באמת לפני הרבה שנים, לפני שנת 2000, שני בורדים שמחוברים עם איזה קונקטור גמיש, שהיית שם את הבורד הזה ככה, ונתקעו לאיזשהו בס שהיה, בכל בורד היה לפחות 5 DSP, זה היה מאוד מאתגר הצפיפות, זה היה מסודר מאוד יפה, אפילו פעם שמרתי את הברושורות של הכרטיס הזה. האחרון שפיתחתי, הייתי מעורב, הייתי אחראי עליו, בואו נדייק, זה הבורד שהוא היה מסובך, כי היה בו גם דיגיטלי וגם אנלוגי וגם ערף. וזה היה הכל בבורד אחד. אז הוא היה מאוד מאתגר, והוא יצא עבודה טובה. מאוד.
לא ספין אחד, שני ספינים, אני חושב יצא. אורן, מה הבורד שהכי אתגר אותך או מעניין?
אוקיי. אז הבורד שאתגר אותי והיה לי הכי מעניין, זה בורד שבסופו של דבר לא נמכר.
גם זה קורה.
אז מהנדסים צריכים לדעת, ייתכן מצב שבו הם יתכננו, ולא מהבורדים, שבסופו של דבר לא ימכרו, לא ימכרו אותם, לא באשמתם, לפעמים באשמת הדרישות השיווקיות, או השוק, השווקים משתנים, המתחרים עושים משהו שיותר טוב ממך, אז תכננתי לבעבר מהנדס א' עזב. ואחד הסמנכלים קרא לי למשרד, הוא אומר, תשמע, אני מהנדס א', אני אלמד אותך היום א', ואתה מפה ממשיך את הבורדים האלה, את הבורד הזה. אני חטפתי אלם, כי בחיים שלי לא התעסקתי בארף, אני לא זוכר מזה שום דבר, אבל הוא עשה לי קורס מזורז, זה בורד שבסופו של דבר עבד, אבל לצערי החברה החליטה שיותר זול לקנות אותו, מחברה שעושה רק את זה, שמתמחה במשדרים לוויינים. אז המוצר שלנו הוא תפיסת וידאו, אנחנו מתעסקים בוידאו, אבל את המשדר אנחנו קונים, לא צריכים לפתח אותו.
אני רוצה שתסכמו, כי ציינתם את זה בהמון דרכים בשיחה שעברנו עד עכשיו. הרי אתם עושים אינטגרציה של המון רכיבים על הבורדים שלכם. איזה רכיבים בדרך כלל קונים מוכנים ואיזה בדרך כלל מייצרים? ציינתם PLLים, ציינתם כבישים, ציינתם אולי פיים שונים, PCIe, DDRים כמובן, הזיכרונות עצמם, הדינים. אז אשמח שתפרטו לנו קצת.
אני בגישה, כל מה שאפשר לקנות אנחנו קונים. כמעט ולא יצא לנו לייצר רכיבים, לא בשוק שאני נמצא בו. תמיד, תמיד זה יהיה, הבורדים שלנו יהיו תמיד עם FPGA'ים ו-CPU'ים, והרבה פעמים משולב ה-FPGA וה-CPU בתוך אותו רכיב, FPGA מוכלל מה שנקרא, אם מאבד בפנים. יותר הקטע של, שאפשר אולי קצת כאילו לתכנן ולעשות מאשר לקנות, זה קטע של מעגלי פאוור, בזה אפשר להתקל, כי אפשר לממש אותו בצורה דיסקרטית, לקנות רכיבים ולשים על הבורד, אפשר לקנות מודולים מוכנים. אז פה זה קטע שכן יש פה משחק, עדיין אישית אני מעדיף לקנות משהו מוכלל, מאותה סיבה כמו שאורן קרא לו למשל עם הכרטיס שהוא תכנן לערף, יש מישהו שעושה את זה יותר טוב ממני ועושה את זה גם יותר נכון כנראה, גם עושה את זה הרבה יותר זמן וגם ביותר זול, אז בתכנונים שאני משתתף בהם כל מה שאפשר לקנות, פשוט צ'יפים מוכנים, יוצא לנו כן לעבוד עם FPGA'ים, ואז יש לנו כאילו את היצירתיות שלנו. התכנון של ה-FPGA או CPLD, או איזשהו CPLD זה כמו FPGA קטן, רק שבעיקרון המתח, התכנון נשאר כל הזמן, לא צריך לשמור את התכן שלו באיזה זיכרון חיצוני או משהו כזה. זהו, אורן.
כן, אז השם קוד למה ששאלת זה time to market. זאת אומרת, ככל שתקנה רכיבים בדוקים מחברות מוכרות, Analog Device, Texas Instruments, אני עושה קצת פרסום, אבל זה חברות מאוד מאוד מוכרות, מושיק הזכיר את כל הפאוור, אם אתה רוצה לחסוך, ויש לך time to market, זה הטרד-אוף. אומר לך, תשמע, הקוסט של הבורד הוא ככה, אבל אתה צריך להגיע ב-X זמן, אז תחשוב, כי אתה יכול להיחשף להרבה ספינים, להרבה עריכות, אם אתה מתכנן פאוור והפאוור שלך רועש, במקום לקנות איזה מודול שעושה לך את הכל. אז זה באמת תמיד שיקול הדעת, והוא נשקל בשלבים של התכנון ובעלויות, אתה מציג גם מלות כספית של הבורד, אז, וגם time to market. יש מקומות שאי אפשר לקנות, יש דברים שאי אפשר לקנות, שזה ה-intellectual property של החברה.
אני רק רוצה כנראה לחזק אותך, כי זה בא מניסיון כזה קצת בעולם האוטומוטיב, ש... אתה קונה רכיבים מחברות אחרות, בדרך כלל יש עליהם גם את התקינות שאתה רוצה, וזה יכול לחסוך לך, כי אתה צריך להביא את התקינות האלה, ולהביא אותם על עצמך, וכל האישורים וזה, והם כבר אומרים לך, לא, אחי, אצלי זה חתום, סגור, בדיוק. אתה יכול להרגיש חופשי להשתמש ברכיב שלי, ואתה עם התקינה עלינו.
בדיוק, רק לדוגמה למה שאתה, אולי אני אמחיש את זה בדוגמה, אם המוצר שלך צריך לתמוך בווי-פיי, ואתה יכול לתכנן וי-פיי בעצמך, אתה יכול לשים את העסק שעושה את הווי-פיי ואת כל השרשרת הערף, אבל את הסרטיפיקציה של משרד התקשורת האירופאי או הישראלי, אתה תצטרך לעשות בעצמך, וזה עלות כל כך גבוהה, שאתה אולי לא תעבור, ואולי לא תקבל, ואתה לא מבין בזה, ואין לך את הציוד ואת הצבדים, לעשות פרטסטינג לתקינה הזאת. אז חבר לך בכלל להתחיל, תקנה את זה. נכון? זה יקר, אבל על זה הם בונים. חוץ מזה, זה מפרנס עוד חברות.
אנחנו נעצור כאן בריאיון עם משה ואורן. מה אתם חושבים? הייתה לנו שיחה כל כך מעניינת וזורמת שגלשנו לפרק נוסף. נמשיך בפרק הבא. עד כאן Hard Reset. תודה על ההאזנה והקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין, בפייסבוק, ביוטיוב ובטלגרם. פשוט חפשו Hard Reset, קשה לפספס. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר, במייל שמופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי!
הלכתי לתחום אחר, אמרתי, ההייטק הזה הוא לא יציב, ואני מחפש משהו קצת יותר בריא ויציב.